כתוב. פסוק כתוב בתחילת הפרשה. שהסיבה שכביכול בורא העולם הוציא את בני ישראל ממצרים, כמו שכתוב מפורש, וירא אל אברהם ויצחק וליעקב וקד שקי, ושמי השם, דהיינו השם המפורש, לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. רשי, כמו שהצפתי והעמדתי הברית, יש עליי לקיים, ולפיכך שמעתי את נעקת בני ישראל הנועקים. לכן, על פי אותה שבועה, אותה ברית, אז אמור לי בני ישראל, אני השם, הנאמן בהבטחתי, והוצאתי אתכם, כי כן הבטחתי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז כתוב, הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה שהוא הבטיח, הוא מקיים את ההבטחה שהוא הבטיח. ככה זה, כי אני נאמן לעמוד בהבטחתי, אני נאמן לשלם, לפרוע את מה שהבטחתי. ההקדמה של זה, ההקדמה לכל זה, כביכול בורא העולם אומר שהוא צריך לעשות את זה בגלל אותה ברית שהוא קראת עם האבות, והוא נאמן, הוא נאמן בבריתו. אבל ההקדמה לזה, זה וערה אל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וקייל שקי, כמו שכתוב. דהיינו, אני נגליתי להם בשם הזה. ושמי השם, השם שהוא מאמת, רשי אומר. לא נגליתי להם במידה אמיתית שלי. מידה אמיתית שלי זה המידה שבמידה הזאת הוא מאמת את כל ההבטחות. שהרי הבטחתי ולא קיימתי. אז הבטחתי ולא קיימתי נקרא שנתגליתי רק בחלק. זאת אומרת, לא גיליתי את הכל. הכל זה נקרא הבטחתי וקיימתי. אבל אני גיליתי רק חלק. זאת אומרת, כביכול לאבות נתגליתי רק בפנים של ההבטחה. לכם אני עומד להתגלות בפנים של הקיום. אבל לאבות התגליתי רק בפנים של ההבטחה. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען. זאת, יש כאן, מה שלא ברור פה, זה לשם מה הפתיחה הזאת. בוודאי, הברית היא עובדה. ואם בורא העולם אומר שהוא מתכוון לקיים את הברית, ודאי, כן, מתכוון לקיים את הברית. אבל לשמה צריך להודיע קודם, זאת אומרת, להקדים לזה את העובדה שנתגליתי לאבות בפנים אחרות ממה שאני הולך להתגלות לכם. לאבות התגליתי רק בפנים של ההבטחה. זאת הקדמה, מה ההקדמה הזאת מתרצת? מה היא מפרשת? מה היא מסבירה? בורא העולם הולך לומר שהייתה ברית והברית תתקיים כי אני נאמן בהבטחתי. זהו. יותר מזה לא צריך לומר. לשם מה מוסיפים את החלק הזה? שאני נגליתי להם בפנים האלו וקראתי איתם ברית. ואני נגליתי להם בפנים של ההבטחה וקראתי איתם ברית. קראתי איתם ברית ואני אקיים אותה. אבל לשמה הגילוי של נגליתי להם, לשמה צריך להקדים. אני נגליתי להם במידה כזאת שהמידה הזאת יש בה הבטחה בלבד ולא, עדיין, כן, לא מימוש, לא קיום. זה לא סוף דבר. לשמה את זה צריך להוסיף. אנחנו לומדים מכאן שישנם שתי מידות, כביכול בורא העולם מתגלה בשתי פנים. יש התגלות אחת בפנים שהיא הבטחה, הבטחה. וההבטחה הזאת היא הבטחה לעתיד. זה עוד יבוא. זה יגיע, בסופו של דבר זה יגיע. זה יגיע פעם. זהו פן אחד של הפנים של הגילוי. הפן השני זה הגילוי שהוא המימוש של ההבטחות. המידה האמיתית, אמת, כמו שהגמרא אומרת בשבת. כתוב בגמרא. מסכת שבת ודף נ"ה, כתוב בגמרא, אמת. המילה אמת מורכבת מאלף, שהיא רישא דאתוה, מם שהיא מציאתא דאתוה, תף שהיא סיפא דאתוה. ראש האותיות, אמצע האותיות, בדיוק אמצע האותיות וסוף האותיות. אמת זה דבר שהוא המשך אחד מתחילה, תחילה עד הסוף, הסוף. זאת נקראת המידה האמיתית, זאת המידה האמיתית, זה נקרא המימוש, הקיום של כל ההבטחות. ההבטחות הן ההתחלה. הסוף זה האימות של הדבר הזה. מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן זה שבשביל האבות, אז ההבטחה לא היה בה שום חיסרון. ההבטחה הייתה דבר שלם. ההבטחה, הפנים של ההבטחה, זה פנים של גילוי ודאי, שהדבר הוא כאילו נמצא בידינו. הבטחתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. זה הכלל. על גבי הכלל הזה נבנתה גאולת מצרים. גאולת מצרים נבנתה על הכלל הזה שכביכול בורא העולם הבטיח. בורא העולם הבטיח, אבל ההבטחה הזאת, אילו היא הייתה הבטחה שלא היה בה, כן, לא היה בה אילו היה בה איזשהו פקפוק חלילה, אילו היה הבדל כלשהו אצל האבות, אילו היה אצלם הבדל כלשהו בין הבטחה של הקדוש ברוך הוא ובין נתינה בפועל, אילו היה הבדל, איזשהו הבדל, אז יציאת מצרים לא הייתה מתקיימת. יציאת מצרים התקיימה רק מפני שכביכול בורא העולם נתגלה לאבות במידה, והיא לא המידה האמיתית לגמרי. ובשביל האבות זה היה כאילו הדבר הזה עשוי. כאילו הדבר הזה נמצא בידינו. נראה. נתבונן קצת. בתחילת השליחות של משה רבינו לגאול את בני ישראל. אז כביכול בורא העולם אמר למשה רבינו, כשישאלו, משה שאל, כשישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא את השם אקיה. זה שם מהשמות שאינם נמחקים, שאסור לומר אותו. הוא אמר לו אקיה, אשר אקיה. אז הוא כאילו העיר משה רבינו. די לצרה בשעתה. נכון. אז בורא העולם הסכים ואמר לו, אקי יש לך, אני אלכם. להבין, השם הזה הוא שם על שם העתיד. אני אמצא לכם. זה דבר שהוא, אנחנו קוראים כביכול לבורא העולם עכשיו, אנחנו פונים אליו, בשם שכל עניינו של השם הוא עתיד. כעת, כעת, כן. זה שם כעת, והשם הזה הוא הבטחה לעתיד. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את ההבטחה לעתיד כך שהדבר הזה הוא שמו שכעת חל בו, כן. זהו השם שלו עכשיו. כביכול בורא העולם קורא לעצמו בשם הזה. ועניינו של השם זה סך הכל, זה כל עניינו של השם, הבטחה לעתיד. עניין שם, כן, עניין שם, שם זה ביטוי של, כן, אני קורא בשם לאדם, כמו שידוע, כן, חז"ל הרי מגלים שקריאת השמות זאת אחת החוכמות הגדולות ביותר. בורא העולם אמר למלאכי השרת שחוכמתו של אדם הראשון מרובה משלכם. חוכמתו שלו היא עדיפה על חוכמתכם שלכם. השגתו גדולה יותר, כי הוא יודע לקרוא שמות. והאדם קרא שמות לכל הבהמות, לכל החיות, לכל המינים שבעולם. אפילו, כתוב במדרש, כידוע, כתוב בחז"ל, בורא העולם שאל אותו, זה מה שמו? וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. האדם קרא בשם הנכון לכל נפש חיה. כל מין ומין, כל, כן, כל מה שצריך להיקרא בשם בבריאה. אז האדם קרא את השמות. הוא היה זה שקורא שמות. קריאת שמות עניינה גילוי הנקודה העמוקה ביותר שבדבר. הנקודה הפנימית ביותר, העמוקה ביותר, אז זאת אותה נקודה שממנה הכל נובע. האדם חייב להיקרא אדם. סוג כזה של בהמות צריך להיקרא כך. אילו צריכים להיקרא חמורים, אילו צריכים להיקרא סוסים, אילו צריכים להיקרא כלבים וכן הלאה. כל אחד ואחד, שמו הוא הגילוי הפנימי ביותר של אותה מהות, אותה מציאות. ואותו גילוי פנימי ביותר ממנו, כן, אפשר ללמוד על כל תכונותיו וכל הנהגותיו של אותו יצור, של אותו בעל חי. זהו הדבר העמוק ביותר, המהותי ביותר. ואני, כביכול בורא העולם, פונה אל אדם הראשון ואומר לו, ואני מה שמי? לי איך? אז הוא אומר לו, לך ראוי לקרוא, והוא קורא לו בשמו. לך ראוי לקרוא כך. דהיינו, האדם היה זה, האדם הראשון היה זה, שהוא היה נותן השמות לכל המינים שבבריאה. כל מי שצריך שם בבריאה. כשאנחנו באים וקוראים כביכול לבורא העולם בשם, שכל השם הזה עניינו לא תכונה, לא פעולה, אלא הבטחה לעתיד. מה זה? מה זה? איך הדבר הזה יכול להיקרא שם? אני קורא לו בשם, והשם הזה עניינו, השם הזה, מה הוא אומר? השם הזה אומר הבטחה לעתיד. השם הזה עצמו אומר שהדבר הזה כרגע לא קיים. כרגע זה איננו. כרגע זה איננו. אבל זה יבוא. האריז"ל בספר הכוונות, בשער הכוונות, אז הוא מפרש, מגלה כוונות של פיוט שאומרים אותו בימים נוראים, אומרים אותו האשכנזים דווקא. כן? כי ידוע, האריז"ל בימים נוראים התפלל אצל האשכנזים. אביו, שהוא התייתם ממנו בגיל 6, היה אשכנזי. אבל הוא גדל, אמו גידלה אותו. והיא הביאה אותו לדוד, לדודו, לרדווז, בארץ מצרים. ושם הוא גדל. אבל בימים הנוראים הוא היה מתפלל בבית כנסת אשכנזי. לכן זכינו לכמה כוונות על פיוטים שאחינו הספרדים לא אומרים אותם בכלל. זה לא נמצא בנוסח שלהם. והאריז"ל גילה כוונות על דברים שהם לא נאמרים בכלל על דעה. אז באחד הפיוטים שאומרים האשכנזים בימים נוראים, הפיוט וכל מאמינים. אז בין היתר אומרים שם, הוודאי שמו כן תהילתו, וודאי שמו. אז מפרש הארי, וודאי בגימטריה א' ק' י' ק'. כך הוא מפרש. ואומר שלזה צריכים להתכוון כשאומרים הוודאי שמו. הוודאי שמו. דהיינו, שמו הוא שהוא ודאי. ודאי. תראו שהמילה ודאי זה. המילה ודאי. ודאי זה הכוונה, דבר שהיה מקום לפקפק עליו, היה מקום לשאול, היה מקום להסתפק, היה מקום לא להיות בטוח. אבל ודאי. זה ברור. ודאי זה הכוונה שהדבר הזה הוא למעלה מכל ספק. כן. ודאי זה תמיד מילה שנאמרת במקום שיכול היה לעלות על הדעת איזשהו ספק. אז הוודאי מפקיע מספק ואומר שזה ודאי. ודאי. זה פירוש השם. כן, שאנחנו אומרים אותו. השם הזה שהוא. כן. א', א' כ' י' כ'. דהיינו, עניינו של השם הוא ודאי, ודאי. כשבורא העולם נתגלה למשה רבינו בסנה, ושלח אותו לגאול את בני ישראל, אז כי אמרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? אז הוא אמר לו את השם הזה, שם שמדבר על העתיד, מדבר על העתיד, מבטיח, מבטיח על דבר מסוים שהוא יבוא. והשם הזה הוא השם שהוא השם הראשון שנתגלה לבני ישראל. שעל ידו תגיע גאולת מצרים. פירוש הדברים, כשכביכול בורא העולם מבטיח, אז ההבטחה אומרת שהדבר הזה הוא כעת ודאי. הבטחתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. אנחנו לומדים מכאן. הלימוד שאנחנו צריכים להוציא מכאן, זה שאילו היה איזשהו פקפוק, מלכתחילה, אם הדבר הזה לא היה כך, אז הדבר הזה לא היה מתממש. העובדה שאותה הבטחה נתממשה, זה משום שההבטחה הזאת הייתה ודאי. היא הייתה כדבר שנמצא בידינו. לולי זאת, אם זה לא היה כדבר שנמצא בידינו לגמרי, אז זה לא היה מתממש. אילו היה איזשהו צל, כלשהו של ספק, להבין, כן, להבין. אם הדבר הזה לא היה מבורר לגמרי, מה שהתממש זה רק נקודה אחת, נקודה אחת. הדבר לא היה קיים בפועל, וזה נתקיים בפועל. אבל אילו היה כאן איזשהו פיקפוק, והייתה אפשרות, היה מישהו, מי שנוגע בדבר, היה מעלה על דעתו שאולי זה יתקיים ואולי זה לא נראה. נראה, אולי זה יתקיים. יכול להיות. יש אפשרות שזה יתקיים. אילו הדבר היה כך, זאת אומרת, הדבר הזה לא היה ודאי לגמרי. הדבר הזה לא היה ודאי. המימוש צריך להיות הגילוי של האמת. הגילוי של האמת אומר שהאמת היא אמת מתחילה ועד סוף. דהיינו, כן, דהיינו. הדבר הזה, כן, הדבר הזה שהתאמת, אותה גאולת מצרים שהתאמתה, זה משום ש, כן, האימות לא קרה אז, בזמן שהדבר נתממש, בזמן שהדבר נתגלה. אילו האימות היה צריך לקרות רק אז, אז ודאי שזה לא בהכרח היה קורה. זה מה שמלמדים אותנו פה. פה מלמדים אותנו שהעובדה שהדבר הזה נתפס מלכתחילה, נתפס מלכתחילה כדבר קיים, כדבר שכבר נמצא בידינו. יש לנו את זה, קיבלנו את זה. כביכול כשבורא העולם אומר משהו על העתיד, אז הדבר הזה כבר נמצא. העתיד הזה הוא פועל יוצא מתוך ההווה. אבל אם העתיד הזה הוא מפוקפק, והעתיד יהיה דבר מקוים רק כשהוא יגיע, כן, אז אנחנו מבטלים את השם של הגאולה. השם של הגאולה זה השם שאת העתיד הזה כבר היה לנו מזמן. העתיד הזה כבר היה אז. אותו עתיד, אותו עתיד שכביכול בורא העולם אמר, אקיה. אז העתיד הזה, אם לא היה לנו אותו אז בשעת הגאולה, כן, אז היה, לא היה אותו שם שעל ידו הגאולה מתגלה. הגאולה מתגלה על ידי שם שמוציא לפועל דבר שלא היה חסר לו רק הוצאה לפועל. הדבר היה קיים לגמרי. אין שום הבדל. כן. שום הבדל. דבר דומה. דוגמה כדי, כן, להבין במה מדובר. שיטת בית שמאי, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שיטת בית שמאי זה ששטר, שטר, נחשב כגבוי. כשיש לאדם שטר על חברו, ובשטר, השטר, בשטר כתוב סכום כסף מסוים שיש לי בידו של פלוני. אז כשאני מחזיק בשטר, אז אני מוחזק באותה מאות. באותו ערך, אני מוחזק, יש לי את זה בידי. זה נמצא איתי. שטר כגבוי דם. לדידן זה עדיין מחוסר גוביינה. אנחנו, כן. אנחנו נוקטים. לא, זה עדיין מחוסר גוביינה. עד כדי כך שמתבאר בדברי הגמרא בראשונים, זה לא, אנחנו לא יכולים להעריך בזה במסגרת הזאת. מבואר בגמרא או בראשונים, שכשאדם מוציא שטר על חברו, כן, והשני כופר, אז אפשר להפוך את זה. אפשר להסתכל על זה הפוך. הנתבע הוא תובע, כאילו הוא תובע את השטר שנמצא בידו של ההוא. הוא תובע את השטר. והוא, זה שמחזיק את השטר, טוען השטר בחזקתי, אני לא אתן אותו. אתה לא תוכל להוציא ממני את השטר. אבל הנתבע הופך תובע, והתובע הופך נתבע. משום שכשהשטר בידי, אז אני מחזיק את הדבר עצמו שהשטר מדבר עוד אותה. זה דוגמה. ברור. כפי הנראה, ככה משתמע בדברי הראשונים, כפי הנראה לדעת בית שמה, אם לא היה הדין כך, אז השטר לא היה מספיק הוכחה כדי לקיים המוציא מחברו עליו הראיה. לכן השטר לא נחשב כמוציא. השטר לא מוציא שום דבר, השטר מחזיק בידו את נכסי חברו, את אותם נכסים שהשטר מדבר עליהם. אילולי זאת, אם הוא רק היה הוכחה בלבד, אז ההוכחה לא היה בדי כדי להוציא מכוחה ממון. זאת בכל זאת לא עדות ממש. אבל השטר עושה אותי למחזיק באותם נכסים, אז אני לא נקרא מוציא. לכן, משה רבנו טבע כביכול את בורא העולם, תביעה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אז כאן באה התשובה. אתה לא יכול לומר, והצל לא הצלת. זה נקרא שההצלה נמצאת בידינו. הגאולה נמצאת בידינו. אנחנו מוחזקים בה. זה היה השם שבורא העולם עוד נתגלה קודם לכן. כן. שנה קודם. או תקופת מה קודם, איך שיהיה לפי כמה שיטות. אבל בכל אופן, קודם נתגלה כביכול בורא העולם. בסנה. שם הוא כבר נתגלה. ובסנה הוא גילה למשה רבינו, שהוא נקרא בשם, כביכול, בורא העולם נקרא בשם, על שם הבטחה. ההבטחה היא שם, ההבטחה היא, כן. ההבטחה היא. שמותיו יתברך, אלו המציאות עצמה. שמו יתברך, זאת המציאות עצמה. וכשכביכול בורא העולם נקרא על שם העתיד, אז פירוש הדבר שהעתיד הזה הוא מציאות בהווה, אלא שזאת מציאות של עתיד. אבל זאת מציאות, זה דבר מקוים, זה דבר נמצא. העובדה, העובדה ששם אותו שם שכתוב כאן בפסוק שזהו היה השם של גאולת מצרים, השם של גאולת מצרים, זאת אומרת השם שנתגלה בגאולת מצרים, זה שם הוויה. אותו שם שכביכול בורא העולם לא נודע בו לאבות, זהו השם של ההוויה כמו שהיא, ההוויה השלימה, ההוויה המלאה, כל ברור לגמרי, נמצא לגמרי. זה פירוש, הכוונה של שם הוויה. בזמן שאנחנו אומרים, בשולחן ערוך כתוב, שולחן ערוך, אור החיים, סימן ה' כתוב, מדובר שם על כוונת השמות. מה ואיך צריך להתכוון כשאומרים שם. אז מדברים שם על כל שם, שם אדנות, ושם אדנות שבא במקום שם הוויה שנכתב, ואנחנו מבטאים את זה באדנות. אנחנו מבטאים את זה בשם אדנות. איך צריך להתכוון? אז בשולחן ערוך, בטור בשולחן ערוך כתוב, להתכוון כשמזכירים, או אי אפשר להזכיר את זה בפה, אי אפשר, אבל כשמזכירים שם, שהשם הנכתב הוא שם י' ק' ו' ק', אז צריך להתכוון, כתוב שם בשולחן ערוך, להתכוון להיה הווה ויהיה. דהיינו נצחי, היה תמיד הווה ויהיה לעולם ועד. כך כתוב. הגר"א מוסיף, שם בביאור הגר"א, מוסיף, בנקודה אחת הוא חולק, הגר"א, הוא אומר שאנחנו, אין לנו עניין לכוון לשם הכתוב, אם אנחנו לא אומרים אותו, אנחנו צריכים להתכוון רק למה שאנחנו אומרים, כוונה חלה על מה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, הכוונה מצטרפת לדיבור שלה. אנחנו לא מצרפים את הכוונה של מה שכתוב. זה, אין בזה, כך הוא, זאת דעתו. שאין מקום, אין עניין לכוון לשם הכתוב שאנחנו לא אומרים אותו. הכוונה חלה על מה שאנחנו אומרים. ומכיוון שלומר אנחנו אומרים רק את השם שבו, כן, זה שמי לעולם, כמו שכתוב, לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. אז אנחנו צריכים לכוון רק לשם הנקרא, ולא לכוון לשם הנכתב. זה דעתו של הגר"א. אבל בשולחן ערוך כתוב לא כך. ובהמשך הדברים, אומר הגר"א, בהמשך הדברים כתוב שם בדברי הגר"א, ואם באנו כן לכוון לשם הנכתב, אז הוא אומר, אז גם זה לא מדויק. לא מדויק. הכוונה היותר נכונה היא, נמצא קיים. נמצא קיים. פירוש, זאת אומרת, אנחנו, כן, אנחנו רוצים קצת, מנסים הרי להבין. הפירוש, ההבדל שבין נמצא קיים לבין היה, הווה ויהיה, לעולם, לעולם היה, לעולם יהיה, לעולם קיים. זה כשאנחנו אומרים היה, הווה ויהיה. כשאנחנו אומרים נמצא קיים, פירוש, נמצא קיים זה הכוונה שהוא לעולם הווה, תמיד הווה. כל חילוקי הזמנים שאנחנו מעבירים לעבר ומעבירים לעתיד, כל חילוקי הזמנים האלה הם הקטנה בגילוי של שם הוויה. הגילוי של השם המפורש זה גילוי שהוא עובר את הגבולות של הממדים של הזמנים. אין כביכול עבר ואין עתיד. יש הווה, הווה לעולם. הווה לעולם. אין חילוקים של עבר היה, כלפיו אין היה ואין יהיה. הווה לעולם, נמצא קיים. כשאמרנו היה ואמרנו יהיה, אז יש מה שעדיין לא הגיע ויש מה שכבר עבר. כלפי דידי, כלפיו התברך, אין כזאת מציאות. זאת מציאות אחת, אחת, מכל הבחינות, אחת בלבד, אחת לגמרי, אחת בהחלט. והמציאות הזאת היא מעבר לכל חילוקי הזמנים. השם הזה יכול להתגלות רק בזמן ש אם אנחנו מקטינים עד כדי כך ואנחנו מבדילים בין מה שמובטח לעתיד ובין כשהדבר יגיע בפועל לעתיד. אם אנחנו מבדילים בין זה לזה, אז פירוש הדבר שאין לנו שום שייכות לשם האמיתי, לשם המפורש האמיתי. אין לנו שום חיבור אליו, שום שייכות אין לנו אל השם המפורש האמיתי. אנחנו חייבים, כדי לתפוס, שתהיה לנו תפיסה כלשהי, בשם המפורש האמיתי, שהוא מעבר לכל חילוקי הזמנים. דהיינו, קיים לגמרי, לגמרי, הווה. לגמרי הווה, הווה לעולם, הווה בעבר, הווה בעתיד, זה שום דבר לא עבר ושום דבר לא יבוא, אלא הווה מציאות שלימה תמיד. זה השם של כה תאמר לבני ישראל, השם המפורש, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. זה שמי לעולם, לעלם כתיב, כמו שכתוב בגמרא, וזה זכרי לדור דור. השם הזה, כשהוא זה שצריך להתגלות, אז הוא יכול להתגלות רק על בסיס, שלא מבחין כלפיו בין הווה לעתיד. אם אנחנו תופסים איזושהי הבדלה, איזה הפרש כלשהו בין ההווה לבין העתיד. אז פירוש הדבר שאין לנו שום תפיסה ושום חיבור. נהיינו, השם הזה לא נמצא איתנו. ואם הוא לא נמצא איתנו, השם הזה הוא זה שמביא את הגאולה. הגילוי של השם הזה הוא זה שמביא את הגאולה. אז כמובן, בלעדיו, אין, בלעדיו אין גאולה. הגאולה היא גילוי שמו יתברך. גם הגאולה שאנחנו מצפים לה, בכל יום שתבוא. גם הגאולה הזאת, כל עצמה של הגאולה, זה כמו שכתוב בפסוק. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השואלת על זה הגמרא, הגמרא בפסחים, בלפנון, שואלת על זה. מה זאת אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? אתו, העידנה, לב אחד הוא. כעת הוא לא אחד. חלילה. אז הגמרא עונה, לא כעולם הזה, העולם הבא. דהיינו, לא כיום ההוא, היום הזה. היום הזה שונה מהיום ההוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום הזה, אז לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. הכתיבה היא בשם אחד, והקריאה היא בשם אחר. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשם שאני נכתב, אני נקרא. רק לבאר קצת, מה ההבדל בין נכתב לנקרא? מה בין זה לזה? נכתב, זאת, בנכתב יש גילוי של מציאות. זה נקרא נכתב. נקרא פירוש שהדבר הזה חי אצלי. הדבר הזה חי אצלי. הנפש החיה, הרוח הממללה, כשהיא אומרת דבר, אז היא חיה אותו. הדבר הזה לא מצטרף לחיי. ההשגה הזאת, התפיסה הזאת, התפיסה הזאת שהיא מעבר לקיום של העולם הזה, זה דבר שהוא קיום מסוג אחר, זאת מציאות יותר גבוהה מהמציאות שאנחנו חיים פה בעולם הזה. המציאות הזאת, אנחנו יודעים אותה, יודעים אותה, מאמינים בה, יכולים להתבונן, יכולים להבין אפילו, אבל אנחנו לא יכולים לחיות אותה. לכן נכתב זה כן, נקרא זה לא. בורא העולם אומר למשה רבינו, אלמלא האבות, שמה שהבטחתי להם היה עבורם. נבאר רק את השם הזה, כן, קייל שקאי, אותו שם שכביכול בורא העולם נתגלה בו לאבות. על השם הזה אומרת הגמרא, מה זה שם שין דלת יוד? אז הגמרא אומרת, שאמר לעולמו די. פירוש, העולם הנברא, כשהוא יצא מתחת ידו התברך, אז כתוב, השמיים היו נמתחים והולכים. זאת אומרת, העולם מצד העולם כנברא, רצה להמשיך ולהתגלות, רצה לצאת יותר לפועל, יותר להתגלות. גער בו הקדוש ברוך הוא, אמר לו די, עד כאן, עד כאן, יותר לא. שאמר לעולמו די. זה הפירוש הפשוט יותר של המושג די. די הכוונה, עד כאן תבוא ולא יותר. די, כאן עוצרי. זה פירוש אחד של המושג די. הפירוש השני של המושג די, זה שדי בזה. לא שעוצרים אותי, אלא שאני לא צריך יותר. זה מספיק לי. די לי בזה. דהיינו, בזה יש לי את הכל. בזה עצמו, די לי בזה. כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, דיינו, דיינו. היה די לנו בזה. גם זה היה מספיק לנו. זאת אומרת, די בחינת המעצור, די בחינת עד כאן ולא יותר. זה בחינה אחת של די. חזל אומרים את זה. השם שין דלת יוד מתפרש בדברי חזל, בתרתי, בשני אופנים. אופן אחד זה כמו שאמרנו. אמר לעולמו די והוא צמצם אותו, עד כאן ויותר לא תתרחב. די. די. המשמעות השנייה היא, אתה לא צריך יותר, מזה יש לך את הכל. זה הדי השני. חזל אומרים את זה במילים. שין דלת יוט, שקי, שיש די באלוקותו, יתברך, לכל בריאה ובריאה. כל אחד ואחד יש לו מה שמספיק לו. הוא לא צריך יותר מזה. בזה בלבד, מה שכביכול בורא העולם נתן לו, אז הוא די לו להגיע לכל מה שהוא צריך להגיע. לכל מקום שהוא צריך להגיע, לכל השגה שהוא צריך להשיג. כל דבר שהוא צריך להגיע אליו. מה שהוא קיבל, די לו בזה. הוא לא צריך יותר מזה. שיש די באלוקותו לכל בריאה ובריאה. כל מה שצריך להתגלות מאלוקותו יתברך, אז לכל בריאה ובריאה היא מקבלת די שמתוך זה היא יכולה לגלות את הכל, כל מה שהיא יכולה להשיג, מתוך מה שניתן לכל בריאה ובריאה. זה פירוש המושג די במובן השני, המובן שזה מספיק, די בזה. כשבורא העולם אומר, אני נגליתי לאבות בשם קייל שקי. שין דלת יוד. בשם הזה היה להם די. הם לא היו צריכים שום דבר יותר מזה. משום שזה היה להם די. דהיינו, הכל, את הכל היה להם, במה שנתגלה להם. לכן, בזכותם, אני אתגלה לגמרי. אני אגלה את הכל באמת. מפני שלהם, במה שבאותו משהו שגיליתי להם, באותו די שגיליתי להם, היה להם די, כלומר, היה להם את הכל. בזה הם קיבלו את כל מה שצריך. הכל היה ביד. לכן כביכול, בזכותם, או מכוח הברית איתם, אז אני באמת אגלה את הכל. באופן שזהו הסדר. זהו הסדר. הגאולה, דהיינו, הגאולה זה הגילוי של המציאות, שהיא נקראת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת המציאות הגדולה, המציאות השלימה, המציאות שהיא מעבר למציאות שאנחנו מסוגלים לחיות אותה היום. מעבר. המציאות שאנחנו חיים היום היא קטנה, מצומצמת, נמוכה יותר. כדי שתתגלה לנו מציאות עליונה יותר, גבוהה יותר, אז אנחנו צריכים להיות כאלו שאותה מציאות עליונה היא ודאית לנו, בוודאות גמורה, כאילו, כן, כאילו היא נמצאת איתנו. כאן מלמדים אותנו את הסדר, איך הגאולה מתגלה. האופן איך שהגאולה צריכה להתגלות. זה הסדר. הגאולה מובטחת. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אין די בעובדה שהיא מובטחת. כדי שההבטחה הזאת תתממש, אז היא צריכה להתממש, כן. רק להתממש אפשר. כך זה בהנהגתו יתברך. להתממש שייך שיתממש רק דבר שכבר בעצם נמצא. הוא רק צריך להתגלות בפועל. אבל בעצם, כן, בשבילנו הוא קיים לגמרי, הוא כבר נמצא לגמרי. כשמכניסים אדם לדין, כתוב בגמרא במסכת שבת, כשמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, והשאלות שהוא נשאל, זה לפי הסדר של שישה סדרי משנה. אמונת, איתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. אמונת, כתוב בגמרא, כמו שידוע, אמונת זה סדר זרעים. איתך, זה כמובן סדר מועד. חוסן, זה סדר נשים. חוסן, כמו ש... כן, כמו שכתוב שם בראשונים. חוסן זה המשך קיום. המשך קיום. זה נקרא חוסן. נחלה נקראת אחסנתי. כך זה בלשון תרגום. חוסן. ישועות זה סדר נזיקים. זה לא לגמרי ברור. ישועות, סדר נזיקים, לא לגמרי ברור איך זה משתייך לזה. יש כאן משהו סתום. וכששואלים בני אדם, אז שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה כנגד אמונה, קבעת עיתים לתורה כנגד עיתך, עסקת במה שכביכול בורא העולם, ברא את העולם, לא תוהו בראה, לשבת יצרה. עסקת ביישובו של עולם. זה שייך לסדר נשים. כנגד סדר נזיקים שואלים בני אדם, ציפית לישוע. ציפית לישוע. כנגד ישועות, ציפית לישוע. במה זה מזכיר את סדר נזיקים? במה זה דומה לסדר נזיקים? איפה זה נלמד, איפה זה יוצא מתוך סדר נזיקים? סדר נזיקין מחייב שבני אדם יצפו לישוע. זה לא לגמרי ברור. זה לא לגמרי ברור. מה לסדר נזיקין ולישוע? פירוש הפשוט, כפי המשך דברינו, הפירוש הפשוט זה סדר נזיקין מדבר בתביעות שבני אדם תובעים. בני אדם תובעים את המגיע להם. בני אדם תובעים את המגיע להם, ובסדר נזיקין כתוב מה כן מגיע ומה לא מגיע, ומה שמגיע מקבלים בדין. מה שמגיע מקבלים בדין. מה שלא מגיע לא יקבל, אבל מה שמגיע מקבלים בדין. סדר נזיקין מקנה לאדם את זכויותיו, את מה שמגיע לו. דהיינו, מה שמגיע לו מתממש, מתקיים. מגיע לו. דהיינו, הדבר הזה צריך להיות מובטח בשבילו, זה שייך אליו, זה מגיע לו. אם זה מגיע לו, זה יגיע אליו, זה יתקיים. מה שעומד כנגד זה, זה ציפייה לישועה. שואלים אדם, ציפית לישועה? ציפית לישועה? ציפית לישועה זה הכוונה. להבין, כן. הציפייה לישועה זה, כן. הציפייה לישועה צריכה להיות ציפייה שאני מחכה לדבר שהוא בדרך. הוא עומד להגיע, הוא עומד להגיע בכל רגע. זה נקרא לצפות לישועה. יושב ומצפה אימתי תכבה נרו. אדם יושב ומצפה, זה נקרא, הוא מצפה למאורע שעתיד להתקיים כאן, הנה, בקרוב. זה נקרא ציפייה. מצפה לישועה, זה נקרא, שהדבר הזה הנה הוא. הוא קרוב, הוא נמצא פה. הישועה מובטחת. הישועה מובטחת, הישועה... אבל הישועה תתממש רק עד כמה שהיא תהיה ודאי. זאת מידתו של בורא העולם. כך המידה שבורא העולם נוהג. הוא מגלה, כן, הוא מגלה. אבל כל מה שהוא מגלה, הוא מגלה, הוא מאמת כל דבר. אבל הוא מאמת את מה שאצלנו, אנחנו, שאנחנו מבקשים את זה. אם הדבר הזה מאומת אצלנו, אז הדבר הזה יהיה מאומת, יתקיים. אם הדבר הזה לא לגמרי מאומת אצלנו, אז אין שום סיבה שזה יתקיים. אם לנו יש ספק, זאת מידתו, ככה הוא נוהג איתנו. אם הדבר הזה מאומת אצלנו בוודאות, ונמצא כאילו, זאת אומרת, עוד פעם, אני לא מתכוון לכאילו, כן, כאילו. הדבר הזה נמצא מאחורי ה... מאחורי הפינה. זאת הסיבה שאני לא רואה את זה. אבל אילולי זה, אילולי שמשהו מסתיר את זה, אז הייתי גם רואה את זה. כך באופן כזה, הדבר צריך להיות קיים. כשהוא קיים כך, אז כך הוא מתקיים. האבות שתלו בכלל ישראל. האבות נטעו בכלל ישראל. את ההנהגה שנקראת קהל שקי. אותה הנהגה אומרת, אותה מידה אומרת, שכל ההבטחות, כל מה שהובטח לאבות, כל ספר בראשית, כולו, כמו שכתוב ברמב"ן בהקדמת ספר שמות, כל ספר בראשית כולו, מתחילתו ועד סופו, הוא כולו, כן, כולו, מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים פירוש, הדברים האלה שאנחנו מייחלים להם, מצפים להם, או הדברים האלה שאנחנו רואים אותם היום, כבר נתקיימו אצל האבות. שם הם כבר נעשו, והם מלכתחילה נעשו אצל האבות, כך שהדבר הזה יתגלה אצל הבנים. אבל לכן האבות נקראים אבות, הם נקראים אבות מפני ששורש כל מה שקורה איתנו לאורך כל הדורות, שורש כל מה שקורה איתנו נמצא אצלם. זאת אומרת, שכלפי האבות אז כל הדברים שעתידים לקרוא כבר נתממשו. כביכול בורא העולם זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. זוכר חסדי אבות, לזכור את חסדי אבות. במה משפחים פה את הקדוש ברוך הוא? שהוא זוכר ולא שוכח. אנחנו יודעים שאין שכחה לפני כיסא כבודך. מה השבח? זוכר חסדי אבות. למה? למה לא? אין שכחה לפני כיסא כבודך. למה? מהכי תהיתי שיעלה על דעתנו שבורא העולם ישכח את חסדי אבות. מה, איזה מין? במה אנחנו משפחים אותו שהוא זוכר חסדי אבות? פירוש זוכר חסדי אבות, זה הכוונה שאנחנו מזכירים לו את זה. הוא רואה אותנו והוא זוכר חסדי אבות. דהיינו, אם יש בנו מכוחם של האבות, אז הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו. אבל אם אין איתנו מהאבות, זאת אומרת, אם כשהוא מסתכל בנו הוא לא זוכר את האבות, לא מתגלה בנו מה שהאבות שקלו, מה שהאבות נטעו בנו. אם זה לא מתגלה, אז אנחנו לא, על ידינו, מכוחנו, הוא לא זוכר חסדי אבות. העובדה שהוא זוכר אותם, ודאי שהוא זוכר אותם. אבל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, זה הכוונה. המידה הזאת שנקראת זוכר חסדי אבות, היא מתחילה בנו. אנחנו מזכירים לו את חסדי אבות. אנחנו עומדים בדין בראש השנה. עומדים בדין בראש השנה, ואנחנו זוכים בדין בראש השנה, רק מפני שבורא העולם הוא זוכר הברית, שבח מיוחד על בורא העולם, מפני שהוא זוכר הברית. זוכר הברית זה מפני שהוא רואה בני ברית לפניו. כשהוא רואה בני ברית לפניו, אז הוא זוכר הברית. זוכר הברית זה, כן, זוכר הברית זה, עד כמה שהאבות חיים בנו. האבות הם היו שורשי כל מציאותנו. והם היו שורשי כל מציאותנו באופן שכל מציאותנו וכל מה שעתיד לבוא לנו, כל זה אצל האבות כבר נתממש. כבר היה. כשהדבר הזה נמצא אצלנו כמה שכבר היה אצל האבות, אז הוא מתממש כמו שראוי להיות אצל הבנים. סדר נזיקין מלמד. סדר נזיקין מלמד. שכל מה שמגיע לי הוא שלי. זה שלי. סדר נזיקין מלמד על כל זכויותיו של אדם. כל זכויותיו של אדם. כל מה שמגיע לי. וכל מה שמגיע לו יוצא בדייני. כל מה שמגיע לו באמת יוצא בדייני. זה שלו. הגילוי של הדבר הזה זה להיות מצפה לישוע. ישועות זה סדר נזיקין. ישועות זה סדר נזיקין. חוסן ישועות, סדר נזיקין. הגמרא אומרת בבבא קמא, הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל שדהו הקמה. אז הדין הוא שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אז הגמרא, כך אומרת הגמרא בדף סמך בבבא קמא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, עליי לשלם את הבעירה. אני אפרה, אני אשלם את זה. באופן, הגמרא מגלה פה שהקיום של אותם נבואות שהבטיחו את כל ההבטחות לעתיד לבוא, כל הנביאים שניבאו לימות המשיח, כל ההבטחות שהובטחו לעתיד לבוא במהרה בימים, כל מה שהובטח, אז זה הובטח כחוב. זה הובטח כדבר שהוא בעצם שלנו. יש לנו אותו. הדבר הזה נמצא בידינו, הוא שלנו. אנחנו יכולים להוציא אותו בדיינים. בתנאי, מתי אנחנו מקיימים את זה? מתי אנחנו מחזיקים בדבר הזה כי בשלנו? זה כשאנחנו מצפים לדבר הזה שיבוא. אבל מצפים זה לא זה יגיע פעם, אלא מצפים כמו יושב ומצפה, כמו שהוא מחכה, כמו שידוע, כמו אדם שמחכה לדבר שצריך להתממש כעת. זה לא מה שיגיע באיזשהו פעם. זה יבוא. ידוע, מפורסם, מכמה וכמה גדולי ישראל. כמה וכמה. שזאת הייתה מידתם, זאת הייתה הנהגה הקבועה שלהם. הם היו מוכנים לדבר הזה. הדבר הזה היה יותר ריאלי מדברים שהם היו רואים. הדבר הזה היה דבר של ממש. כן. הציפייה הזאת לישועה שיכולה לבוא בכל רגע. הפרשה הזאת מלמדת אותנו את סדר הדברים, איך הגאולה נראית, איך הגאולה נבנית. הגאולה נבנית על הבסיס הזה. זה הבסיס שעליו נבנית הגאולה. הגאולה נבנית על בסיס של ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקהיל שקה. זאת אומרת, זה בנוי על בסיס שהדבר הזה כבר בעצם התממש, וכל מה שכבר בעצם התממש זה מזכותם של האבות. זה נקרא זוכר חסדי אבות, ומכוח זוכר חסדי אבות אז הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. אלו הם חסדי אבות. וכביכול כשבורא העולם מסתכל בנו, ועל ידינו זוכר חסדי אבות. אז הדבר הזה הוא, הדבר הזה יתממש. יתממש בוודאות. אנחנו יודעים שגאולת מצרים זאת הגאולה שכוללת בתוכה את כל הגאולות כולן. שאנחנו מייחלים לגאולה שעתידה לבוא במהרה בימינו. אז אנחנו, זאת התפילה שאנחנו מתפללים. זאת הבקשה שאנחנו מבקשים. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. אנחנו רוצים עוד פעם את מה שכבר נאמר פעם אחת. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו מבקשים עוד פעם את מה שכבר נעשה במצרים. זאת אומרת, זה בנה אב לכל מהלך של גאולה. כל מהלך של גאולה בנוי על מה שהיה שם. שם כתוב מפורש. כן. לכן אמור לבני ישראל. אני השם והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם. כל לשונות הגאולה. דהיינו, כל הגאולה כולה בנויה על זה, של ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ולא נגליתי להם במידה האמיתית שלי. שמי הוויה לא נודעתי להם. אבל לכם אני כן אתגלה, משום שבשבילם היה די בשם קייל שין דלת יוד, שקי. די זה הפירוש, היה להם בזה, בהבטחה שלי, היה הכל. הכל היה מונח בזה. דהיינו, כל הגאולה בפועל הייתה מונחת בהבטחה. אם אנחנו נהיה כאלו, כך, באופן כזה, אם גם אנחנו נהיה כך, גם בנו זה יכול להתקיים. גם אנחנו, גם את נעקתנו שלנו צריך לשמוע. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותה, ואזכור את בריתי. אבל כל זה בנוי על הקדמה. ההקדמה היא, כן, השייכות, אותה שייכות שהיא וזוכר חסדי אבות, ומכוח זה מביא גואל לבני בניהם. האבות היו אבות. פירוש המילה אבות זה, כן, העתיד, אצלם הוא היה קיים. זה פירוש אבות. אבות הם אלו שהם השורשים לכל העתיד. כל העתיד מהם בא. כל מה שעתיד להיות, זה הפירוש אבות. כל מה שעתיד להיות, זהו עצם מציאותה. אבות מכלל דעיק התולדות. אבות הם אלו, זה עניינם, אבות הם אלו שהם נושאים בתוכה את כל התולדותיהם שהם בעניין הזה חייבים להיות כיוצא בהם. אמת מלכנו אנחנו אומרים בתפילת עלינו. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. אמת מלכנו, אפס זולתו, ככתוב בתורתו. וידעת היום, והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד. כלומר, כשאמרנו אמת מלכנו, אמרנו אמת מלכנו. כבר הזכרנו את זה. כשאמרנו אמת מלכנו, אמרנו שהוא המציאות האמיתית. הוא האמת. כשאמרנו אפס זולתו, פירוש המילה אפס, זה הכוונה. כל דבר אחר מנוע. כבר אמרנו את זה. זה פירוש המילה אפס. אז אמרנו גם אמת מלכנו, ואמרנו גם אפס זולתו. ככתוב בתורתו, וידעת היום והשיבות האל לבביך, עד אין עוד. על כן נקווה לך, השם אלוקינו, לראות מהרה ותפארת עוזך. רק ובדווקא על כן, על זה זה בנוי. עד כמה שזה אמת, ועד כמה שזולת זה אפס, בלתי אפשרי. רק על כן, רק על זה בנוי, התקווה לראות מהרה ותפארת עוזך. כל דבר שהוא אמיתי יתגלה. יתגלה ויתגלה מהר. כל אמת מתגלה. כל אמת מתממשת. מה שלא מתממש, זה משום שזה מפוקפק. זה לא אמת בוודאי. זה לא לגמרי ברור. אולי כן, אולי לא. יש ספקות בעניין הזה. אם בני אדם, הדבר מאומת אצלם, אם הדבר הזה מאומת אצלנו, מאומת והוא ודאי, אז מתגלה אותו שם שנקרא אקיה. ודאי. השם הזה הוא שורש לכל הגאולה. אם הדבר מאומת אצלנו, אם הדבר לא מאומת אצלנו, אימות מלא, מלא, אמת שאין בה שום פקפוק, אמת שהיא כולה ודאי, ודאי, כל ודאי מתממש. וכאן כתוב יותר מזה, זאת התפילה שאנחנו אומרים, על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהירה בתפארת עוזך. כשהדבר הוא אמת וזולתו הוא אפס, והדבר הוא ודאי גמור, אז נקווה לך לראות מהירה בתפארת עוזך. כל מה שהוא ודאי מתממש מהר, מהר, מיד. וכל מה שהוא הן ולאו ורפיה בידי, אולי כן, אולי לא, מי יודע? כל הדברים האלה דוחים את המימוש של הדבר הזה. כך מידתו של בורא העולם. הבסיס לגאולה זה השם אקיה. והדי שהיה לאבות, שההבטחה הספיקה להם לגמרי, היה בה כל מה שצריך. בהבטחה היה מונח כל המימוש כולו. זה מה שהפרשה הזאת מלמדת אותנו. זאת, כאן הלימוד, כאן הלימוד, הלימוד הנפלא, הגדול. איך הגאולה מתגלה? והגאולה שאנחנו מייחלים לה, היא לא אחרת, רק אחרית כראשית. שוב, אמת מלכנו, אפס זולתו. עד כמה שהדבר הזה יהיה ברור, ברור ודאי לגמרי. ברור יותר אפילו מדבר ריאלי. זה ברור משום שכביכול בורא העולם הבטיח את זה. אז זה יותר ברור ממה שאני בעצם רואה אפילו. הברירות כאן, הוודאי כאן הוא ודאי גמור. כשזה יהיה כך, אז על כן נקווה לך באמת לראות מהירה ותפארת וזכר.